אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו בקצה. Twin Peaks Radio. עורכת ומגישה. יעל קיים.
וואו, פרק 6. אחרי כל כך הרבה המתנה, אחרי כל מיני סצנות שהיו מדהימות בפני עצמן אבל לא לגמרי התחברו, אחרי כל המסע הארוך והלא ברור הזה עם דאגי, פתאום מגיע פרק שפשוט מתפוצץ עלינו, כשכל סצנה בו הייתה יכולה להיות סצנה של סצנת הקליימקס בסדרה אחרת, ופתאום הם כולם ביחד, כל מיני דמויות, כל מיני שחקנים שלינץ' עבד איתם בסרטים קודמים, מגיעות לבקר אותנו. הכסף ממשיך להתגלגל, לפעמים הוא רע, לפעמים הוא טוב. אנשים ממשיכים למות ולהרג, חלקם ברציחות, חלקם בתאונות, אבל תאונות שיש מאחוריהם אופל, כמובן. ודיין אחת ויחידה. דיין שחיכינו לה 25 שנה. איתי היום בתוכנית במאי הקולנוע תום שובל, במאי של הסרט הנוער ושל עוד כמה וכמה סרטים קצרים נפלאים. אחד מהם אפילו הולך להיות ביום חמישי הזה.
ביום שישי.
ביום שישי.
כן, במסגרת הקצר והעצמאי של פסטיבל הסטודנטים, קוראים לסרט הצדקה, וכולכם מוזמנים.
נהדר, אני מאוד ממליצה. תום הוא יוצר מאוד מעניין. וסינפיל, מאוד מאוד רציני.
מודה באשמה.
אבל לפני שנתחיל ונלך הלוך ושוב ונדבר גם... נחקור את הדמויות ונמצא את הקשר ביניהן לבין כל מיני סרטים של לינץ'. יש עכשיו תיאוריה חדשה שאומרת שגם הסרט Lost Highway הוא חלק מהעולם
כן,
של
טווין פיקס. זה לא תיאוריה כל כך חדשה, אבל נוהגים לטעון שהיוניברס שבו מתרחש טווין פיקס קשור ליוניברס של Lost Highway.
למי שלא מכיר, Lost Highway זה סרט של דייוויד לינץ' משנת 1997. שהוא סרט שמושפע מאוד מפילם נואר, מסגנון הפילם נואר האמריקאי, והוא מין כמובן אגדה אפלה כזאת ששוב היא סוג של לופ, מישהו שיום אחד מואשם ברצח של אשתו, ודברים מאוד מאוד משונים, אבל הוא לא זוכר שהוא רצח אותה, ודברים מאוד מאוד משונים מתחילים לקרות, והשחקן ששיחק שם והיה מאוד מאוד צעיר, בלטזר גטי.
בלטזר גטי, השם הכי טוב ever, לא?
נכון, שם מדהים. חוזר אלינו בסצנה בפרק הזה, הוא כבר הופיע לרגע קצר בפרק 2 בפאב עם שלי.
נכון.
והפעם
הוא יורה בה עם האצבעות.
הוא יורה בה עם האצבעות, אז זה נראה חמוד.
נכון.
אבל עכשיו הוא חוזר והוא לא חמוד בכלל.
ואולי לעומת התפקיד שלו בלוסט הייווי הוא מתגלה כווילן רציני מבית המדרש של דניס הופר ואולי גם קצת בובי פירו של וויליאם דפו
מ-Wild at Heart,
שילוב של אקסטרווגנזה נוירוטית וכל פרוורסיה אפשרית.
בהחלט. אני רוצה שאם הזכרנו באמת את התפקיד שלו, שהוא היה מאוד מאוד צעיר, וזו הפעם הראשונה שהוא עבד עם לינץ' בסרט Lost Highway מ-1997. אז היה עוד מישהו ששיתף איתו עם לינץ' פעולה בפסקול, וזה היה דייוויד באווי.
שגם בטווין פיקס, חייבים לזכור.
נכון.
ג'פריז.
נכון, גם בטווין פיקס, גם בסרט.
גם בסדרה עכשיו, גם בעונה הזאת, הם מדברים על ג'פריז, אבל כמו שאנחנו יודעים... הם כנראה לא יפגשו אותו, לצערנו.
כנראה לא יפגשו אותו. אז אני רוצה שנשמע את השיר I'm Deranged, שיש גם הרבה מה להגיד על השיר עצמו ועל האלבום שממנו הוא יצא.
נכון.
קודם נאזין לו, ואז אנחנו נדבר עליו ועל הסצנה הזאת עם בלטזר גטי שמאיים על הנער הצעיר בטווין פיקס החדשה.
בלטזר גטי פוראבר. אישה נכנס למוד הזה. Secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. Thin sky, the man changed his hands, held high. The cruise me yard, cruise me bay. A blonde beneath, beyond, beyond, beyond.
זה היה I'm Deranged.
כן, שלקוח מ-Outside, התקליט של דיוויד בואי שעשה עם בריין אינו, תקליט המשוקץ, יש להגיד.
למה משוקץ?
כאלה שטוענים שזה תקליטו הגרוע ביותר, אבל אני נמצא באופוזיציה שלהם, ואני חושב שזה תקליטו הטוב ביותר.
אחד הטובים.
וזה מתאר איזה, זה מין תקליט נושא כזה, והוא מתאר איזה עולם פוסט-מודרני, מקולל. דיוויד בואי הוא סוג של בלש כזה שחוקר רצח, ודיוויד לינץ' טען לא פעם שהתקליט הזה השפיע עליו המון.
אגב, הוא חוקר רצח של ילדה בת 14.
נכון.
יש שם בלש, דמות בשם נתן אדלר.
נתן אדלר.
והוא חוקר רצח של ילדה בת 14, שאי אפשר לתהות האם זה לא מושפע מטווין פיקס יצא בתחילת שנות ה-90, כן. ומי השפיע על מי.
אפשר להגיד ששני האומנים חולקים דיאלוג...
מטריד משהו.
המטריד ועמוק.
כן.
ובאמת אחר כך לינץ' לוקח את I'm Deranged, וזה מתאים כמו כפפה ליד ל-Lost Highway.
ל-Lost Highway, הפעם הראשונה שבה אנחנו פוגשים את בלטזר גטי בסרטיו של לינץ', אז בואו באמת נדבר רגע על הסצנה הזאת, Have you ever studied your hands?
Have you ever studied your hands? זה מסוג הסצנות האלה, זה כמו שאמרת בהקדמה, שנשארות בך לנצח נצחים.
יש בה משהו, אני חושבת שמה שנורא מעניין בלינץ', בניגוד להרבה יוצרים אמריקאים אחרים, זה שאת האימה שלו הוא מצליח דווקא לייצר ברגעים שבהם לכאורה לא קורה כלום, כן? זה לא כמו הסצנה אצל טרנטינו שחותכים למישהו אוזן, זה לא איזה אלימות מאוד מאוד חזקה.
התחושה תמיד אצל לינץ' שהתמונה היא רק הקאבר סטורי, ואתה עוד רגע הולך לשמוע, או זאת אומרת, איזה סוג של דלת שפותחת אותך על מה שתשמע ומה שתרגיש. ולכן המתח אצלו מגיע ברגעים הכי לא צפויים, הכמעט פרוזאים.
לחלוטין, וגם שוב אנחנו מתחיל לנו העניין שילווה אותנו לאורך כל הפרק, המטבע.
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 קודם כל, כל הסצנה עצמה ניזונה בעיקר על מין משחק כוחות שיש בו הטלת מטבע. זאת הסצנה, ויש איזה מין מפגש בין שתי דורות של מרושעים.
שני דורות של מרושעים, ואם באמת זה מה שמעניין, שבסרט המקורי, בסרט הראשון, בלוס הייווי, כשבלטזר גטי היה מאוד צעיר, אז הוא היה הקורבן, הוא בעצם היה מכונאי צעיר, סוג של קורבן, שנופל לתוך איזושהי מזימה שחורה ואפלה, שבה כל מיני כוחות של גברים שחזקים ממנו, מבוגרים ממנו, גדולים ממנו, מאיימים עליו וגורמים לו לעשות מה שהם רוצים בשביל, והוא כל כך מפחד שהוא פשוט הולך איתם, הולך עם האש. ובהקשר הזה הייתי רוצה שבאמת נאזין, אם דיברנו על לינץ', הגאון הזה שמצליח לייצר אימה מכלום, מסצנות שהן לכאורה ללא אימה והן הכי מעוררות אימה, נאזין לאחת הסצנות מ-Lost Highway, בה מגיע, מופיע לראשונה, המיסטורי מן.
We've met before, haven't we?
I don't think so. Where was it you think we met?
At your house, don't you remember?
No, no, I don't. Are you sure?
Of course. As a matter of fact, I'm there right now.
What do you mean you're where right now?
At your house. That's fucking crazy, man. Call me. Dial your number. Go ahead.
I told you I was here.
How'd you do that?
Ask me.
How'd you get inside my house?
You invited me. It is not my custom to go where I am not wanted.
Who are you?
Give me back my phone.
It's been a pleasure talking to you.
איזה סצנה מפחידה.
ספוקי לגמרי. לחלוטין, והנה זה חוזר על עצמו בסצנה הזאת, שבסך הכל מה אנחנו רואים? את בלטזר גטי בתור הדמות הזאת רד, שמה, מטיל מטבע?
כן, כמובן הוא שולח את ריצ'רד הורן לאיזושהי עבודה עלומה שאנחנו עוד לא יודעים מה היא. כנראה מדובר במשהו שקשור לסמים, כי הסצנה מתחילה רגע לפני, אחרי שהם, שניהם, נושפים לאפם איזשהו חומר, ולתוך הדבר הזה אנחנו נכנסים למין מצב תודעתי כזה שבו גטי מאיים על ריצ'רד הורן דרך המטבע הזאת, הוא פליפ איט אפ,
מטיל אותה באוויר,
ובעצם הזמן עומד מלכת לרגע, המטבע ממשיך להסתובב, ואז כשריצ'רד הורן מרים את העיניים למעלה, מטבע נופל אל תוך פיו וכמעט חונק אותו. הוא מוציא את המטבע מהפה ומסתכל על גטי, אבל למעשה המטבע מעולם לא נפל, והוא נוחת חזרה בידיו של גטי, והוא מראה לו את המטבע ואומר לו, "This is you."
עכשיו כשאתה מספר את זה ככה, זה נשמע אמת מאוד קומי. שזה גם משהו שיש בלינץ', כשלא מפחדים ממנו, כשלא הולכים אחרי המלודרמה שלו, זה בעצם נראה נורא מאוד מאוד מצחיק.
יש ללינץ' המון הומור, זה בוודאות.
זה נכון. והמטבע הזה ממשיך ומלווה אותנו בהמשך הפרק, יש המון התעסקות בכסף בפרק הזה.
נכון.
המטבע הזה בעצם ממשיך איתנו אצל הוק, הוא מופיע
כן.
שוב. כאשר זה המטבע שמוביל את הוק בעצם למצוא
את מה שנראה כדפים החסרים ביומנה של לורה פלמר.
של לורה פלמר, וזה לוקח אותנו כמובן שוב אל הסרט Fire Walk With Me, Twin Peaks, שבסדרה בעונה 3 אנחנו כל הזמן רואים כמה הדברים מתחברים, נכון? יש את הטבעת שבסדרה כמעט לא הופיעה, ובסרט היא מופיעה והיא הרבה יותר דומיננטית, אצל טרסה בנקס. ויש לנו את איש הטריילר פארקס, החביב.
הרי דין סטנטון.
הרי דין סטנטון, השחקן הרי דין סטנטון.
השחקן הגדול.
הגדול, ששיחק גם בפריס טקסס, ובעוד נכון. יצירות אמריקאיות מדהימות, לא רק אצל לינץ'.
נכון.
ואצל לינץ', תום, אתה אמרת לי שהוא בעצם השתתף בכל הסרטים
של... מכתיפה כחולה, הוא משחק אצלו מתפקידים קטנים יותר לגדולים... אפשר לזכור אותו בכתיפה כחולה כאחד מהחבורה של דניס הופר, וכמובן בסטרייט סטורי, ששם הוא משחק את אחיו של ריצ'רד פרנסוורט, גיבור הסרט.
אז הוא מופיע לנו בעצם בפארק, והוא בעצם בא לטריילר פארק שבו בעצם נרצחה טרסה בנקס.
כן.
והוא פתאום מופיע לנו שוב, כן? הוא יושב בפארק הזה ומסתכל על העצים, ואז בסצנה מלודרמטית מאוד מאוד, אנחנו בעצם רואים ילד קטן שעובר תאונת דרכים.
כן, וכמו בכל הסצנות האלה של לינץ', ברגע שאתה רואה ילד משחק במגרש משחקים, או עם אמא שלו, אתה יודע שטוב זה לא ייגמר.
בהחלט. ושוב בסצנה הזאת, יש בזה משהו כל כך מלודרמטי, שזה שוב כמעט קומי, זאת אומרת, ולא נעים לצחוק ממשהו כזה, כי בכל זאת...
אז זה שוב הפחד שבתוך היום-יום של הסברביה, וזה משהו של לינץ' הוא מאסטר בו. יש רגע נורא יפה שהייתי רוצה לציין בתוך הסצנה הזאת שהרי דין סטנטון מרים את הראש שלו אחרי שהוא רואה את הילד רץ לעבר סופו בעצם. הוא מרים את הראש והוא רואה את העלים של העצים ברוח ושומע את קולות הציפורים.
כמעט מדיטטיבי.
כמעט מדיטטיבי, אבל שנייה אחר כך שהוא ירים שוב פעם את הראש שלו, לא נשמע יותר את קולות הציפורים, ואנחנו נבין שהדקדנס הסברבי הולך לפעול במלוא כוחו.
לינץ' בכלל עובד בצורה מאוד מאוד חזקה עם פסקול, עם עיצוב פסקול. זאת אומרת, חלק מהלייצר אצלו רגשות, זה לגמרי קשור אצלו לאופן שבו הוא עובד עם עיצוב פסקול.
נכון, גם הסאונד אצלו בכלל הוא לא משהו שבא להלביש את התמונה ולגרום לה לראות טובה יותר, אפקטיבית יותר, אלא זה בעצם מימד שלם שצריך להתייחס אליו. הסאונד והתמונה הם שווי ערך במקרה של לינץ', אולי אפילו הסאונד עולה עליו במקומות מסוימים.
נכון, כי הרבה פעמים הסאונד מאוד לא ריאליסטי אצלו, וזה אולי מה שמייצר אצלנו גם את הנוסטלגיה שהוא אלוף בה, וגם את החרדה.
נכון.
איזושהי רמת חרדה
לא כבר. אני לא יודע אם זה לא ריאליסטי, כמו שיש איזושהי אמפליפיקציה לדברים שאנחנו שומעים כל הזמן, אבל לא בחוזק הזה. זאת אומרת, כל מיני רעשים סטטיים, וחשמל שעובר, וזה קצת, אתם זוכרים שפעם היינו מתחברים לאינטרנט, היה נשמע איזה קול כזה של התחברות מוזר, ואתה שואל את עצמך, לאן אתה מתחבר? אני חושב שזה דיוויד לינץ'.
בהחלט, הוא גם יש הרבה עיסוק בחשמל, נכון?
כן, אבל הוא
כל הזמן, זאת אומרת, גם דייל קופר, אייג'נט קופר, מגיע, זאת אומרת, חזר לעולם דרך השקע החשמלי.
נכון, והוא נותן לנו לשמוע את התדרים האלה הרבה יותר חזק. עובדה שדייוויד לינץ' עצמו משחק בסרט, בסדרה, אדם עם כבד שמיעה, וכל פעם שהוא רוצה לשמוע יותר טוב, הוא צריך להגביר את הסאונד, ואז הכל כמובן הרבה יותר רגיש, ואני חושב שהוא נותן לנו את המכשיר שמיעה הזה כדי לראות את העולם דרך הפריזמה הזאת.
אז יפה מאוד. אם הזכרנו את הסרט Fire Walk With Me, אז אני רוצה שנשמע מתוך הפסקול שלו ביצוע נפלא של הביצוע המקורי, כי בתוכנית אחרת השמעתי כבר את הביצוע של נינט, אבל עכשיו זה הביצוע המקורי של ג'ימי סקוט, ובגלל שבאמת יש אצל לינץ' הרבה דאבל גנגרס, אז עכשיו אנחנו התחלנו מהדאבל גנגר, ואנחנו נלך אל הביצוע המקורי של ג'ימי סקוט.
שזה מאוד לינצ'י מצידך.
מאוד מאוד לינצ'י, אני משתדלת שגם המוזיקה תהיה של לינץ' באווירת לינץ', והפעם כולה מסרטים שלו. אז הנה ג'ימי סקוט.
You took me for a walk under the sycamore tree. The dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow. And I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see you in the tree. I'll see you in the tree. Under the sycamore tree.
Mm-hmm. the reach. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees. Under the sycamore tree.
איזה שיר.
איזה שיר.
הכסף, העניין של הכסף ממשיך וממשיך להתגלגל.
כן.
ובעצם אנחנו לוקח אותנו גם אל הדמות, אל אשתו של דאגי, בגילומה של נאומי ווטס, עוד שחקנית.
המופלאה.
עוד שחקנית ש... לינץ' ככה אוהב לשתף איתה פעולה מאז שהיא שיחקה אצלו באמת מול הולנד דרייב.
כן. ובעצם התפקיד שהפך אותה לכוכבת.
בהחלט. מה קרה אבל השנייה, נכון? הם היו שתיים, והשנייה נעלמה, ורק נאומי ווטס נשארה איתנו. אז כאשתו של דאגי, היא באמת מגיעה לפגוש את הביריונים האלה מהשוק האפור.
כן, ונושאת מונולוג חברתי.
אדיר.
על ה-99%ers.
בהחלט.
ואני חושב שפה גם... זה דייוויד לינץ' פוגש את מרק פרוסט באיזשהו אופן, והם שניהם מדברים לא רק על העולם, היוניברס של טווין פיקס, אלא גם על, על מה שטווין פיקס מייצגת, עיירת השוליים, אולי מתקשרת באיזשהו מקום.
זה לחלוטין מתקשר שוב לעידן שאנחנו נמצאים בו, ועוד פעם לעידן של טראמפ.
לחלוטין, זה באמת... איך זה, זה נקרא, קו החלודה?
חגורת התנך, חגורת החלודה,
חגורת החלודה. ובמובן הזה, אני חושב שהם קצת שמים איזה תאורה קטנה על הרגע הזה, על הדבר הזה, ובאמת יש פה איזה, כמעט איזה קומנט על טראמפ עצמו, ואם חושבים על טראמפ, ועל קוב אפפה וכל מה שמתלווה אליו.
וואו, קוב אפפה.
אז
בוא.
אתה אומר לעצמך, מה הגיע קודם? האם זה טווין פיקס או טראמפ?
תזכיר לנו מה זה קוב אפפה?
קוב אפפה זה היה טוויטר שצייץ טראמפ, שהסתיים במילה העלומה הזאת, שהפכה מיד ל... ניסיון לפצח מה משמעותה.
האם זה איזשהו קוד? ובעצם זה באמת מרגיש לחלוטין לקוח מהעולם של לינץ', נכון?
לחלוטין, אקט לינץ'י מובהק. ובגלל זה אני אומר, יש איזה משהו בטראמפ, גם באישיות שלו, שהוא גם דולפגנגר של עצמו, דולפגנגר של הרוסים, תלוי את מי אתה שואל.
או של לינץ'.
או של לינץ'. זאת אומרת, נדמה שאם היה נשיא פילמאי בסרטיו של לינץ', הוא כנראה היה קצת כמו טראמפ.
לחלוטין, לחלוטין. זה, יש איזו תחושה שאולי מרק פרוסט ודייוויד לינץ' הם אלה שכותבים לו את המונולוגים באיזשהו מקום, בייחוד אחרי הקוף אפפה הזה, שהבנתי שיש על זה כבר המון השארות, לא פחות מהשארות מי רצח את לורה פלמר בזמנו.
לחלוטין.
או כל מיני השארות לגבי הדמות של דאגי או דייל קופר עכשיו.
כן, ועוד משהו להגיד על נעמי ווטס, שהיא משביטה את שני הלוזרים ש... לצידה באופן די מוחץ, והטיעונים שלה כל כך קונקרטיים ונאחזים במציאות ש...
והיא גם כל כך תקיפה, הדמות הזאת שכל הזמן נורא נורא תקיפה, פתאום יש לזה איזושהי הצדקה. נכון, יש בה איזה משהו, דמות כמעט בלתי נסבלת, ופתאום יש לזה איזה הצדקה, היא ממש גיבורה, ואולי יש בזה איזה משהו פתאום הגיוני, שאישה שכל הזמן צריכה להילחם על המקום שלה, אז היא הופכת להיות נורא נורא תוקפנית כל הזמן.
יש גם עוד משהו בעניין הזה של הכוח הדמוני של הכסף. הרי כידוע, ווטס מחביאה את הכסף שדאגי הרוויח באימורים, והכסף הזה נותן לה את הכוח להתעמת מול האנשים האלה שמנסים לנצל אותה. וכמובן גם אז מרשה לעצמה לדבר על כל הניצול הזה שקורה מסביב, של המעמד שלהם ושלה. וזה מראה עוד משהו על, 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 על התמה הזאת של הכסף בפרק הזה ובסדרה בכלל.
בהחלט. והיה עוד רגע מאוד מאוד מרגש בפרק הזה, שחיכינו לו, חלקנו חיכינו לו 25 שנה, וחשבנו שאולי היא כבר לא קיימת, וזה המפגש בעצם עם דיין.
דיין.
הדמות של דיין.
כן, עוד לפני שהעונה התחילה, אז היה איזושהי תקווה מסוימת כזאת שהיא באמת תחשף, וכשראיתי את רשימת השחקנים וראיתי שלורה דרן שם, אז ההנחה הראשונית הייתה שהיא תהיה דיין.
נכון.
תקווה שלא נחזבה.
לא נחזבה, ולורה דרן היא באמת עוד שחקנית שאני חושבת שלינץ' הוא זה שגילה אותה, לא?
סוג של...
לורה דרן היא בהחלט, היא התחילה לשחק אצלו בגיל מאוד צעיר.
אפשר להגיד שהיא המוזה שלו. היא משחקת בכל הסרטים, ותמיד התפקידים שלה מאוד משמעותיים.
בהחלט, זה היה מפתיע אפילו שהיא לא שיחקה בטווין פיקס, כי היא בעצם התחילה את הקריירה שלה איתו, בשיתוף פעולה איתו, כשהיא שיחקה בבלו ולווט, בכתיפה כחולה, ששם אגב היא הייתה אהובתו של קייל מקלחלן, שמשחק את דייל קופר, והופיע אפילו בסרט האחרון, והכי בעצם מפורק, נקרא לזה, הכי אבסטרקטי של לינץ', אינלנד אמפייר, שגם שם היא הופיעה, אולי יותר קשה לזהות אותה, כי היה לה מין אוזניים כאלה של שפן באיזשהו שלב, אבל גם שם היא הופיעה, ופתאום היא הגיעה והיא דיין.
כן, אין ספק שזה הדרך של לינץ' להיות רומנטי מאיתנו, ומצליח.
ריגש את
כולנו. במיוחד אחרי הרגע שמיגל פרר על הרחמו בתור אלברט, חוצה את הרחוב הגשום ומקלל את ג'ין קלי בקללות שאני לא יודע אם אפשר להגיד.
אפשר להגיד, ברדיו הקצה אפשר.
אז fuck you ג'ין קלי, motherfucker.
fuck you ג'ין קלי, ושוב בעצם הוא מתכתב עם שיר שגם הוא סוג של, יש לו שני צדדים, גם הוא יש לו דאבל גנגר, כי השיר הזה אמנם לראשונה הופיע באחד מהמיוזיקל האהובים בכל הזמנים, Singing in the Rain, שבו ג'ין קלי שר את Singing in the Rain.
ורוקד, מה שאלברט לא יעשה בחיים.
ורוקד, אבל השיר הזה גם חוזר בסרט אחר, בסיטואציה מאוד מאוד אפלה של אונס מאוד אכזרי אצל סטנלי קובריק ב-Clockwork Orange. נכון. זאת אומרת ששוב הוא מתכתב עם שתי קצוות של הקולנוע האמריקאי, שוב יש את הצד השמח והאופטימי שלכאורה אין שום רוע בו, אל מול צד מאוד מאוד אפל ורקוב שהחברה רק מנסה להסתיר. אז לכבוד ג'ין קלי ודייוויד לינץ', בוא נשמע את השיר הזה שנותן כל כך הרבה השראה.
קדימה.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, 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 yeah.
אוקיי, רק לשם ההבהרה הקטנה, מיגל פרר, השחקן שמשחק את אלברט, נפטר אחרי שהסתיימו הצילומים של העונה, אבל אלברט חי וקיים.
הדמות אלברט תהיה איתנו, הצליחו לצלם איתו עד הסוף.
כן.
מצוין, זאת אומרת, עצוב.
עצוב ומצוין.
עצוב ומצוין, שלפחות הם הספיקו כמו עם הלוג ליידי.
נכון.
הנהדרת. לינץ' וחרדת הסירוס. יש כאלה שיגידו שאני כל הזמן מזכירה את זה, אבל לינץ' כל הזמן ממשיך ומספק עוד ועוד סצנות שעוסקות בזה בעצמו.
כן, אני חושב שלינץ' קצת נותן לתודעה לדבר בשמו ולצייר בשמו, ולכן... הרבה אלמנטים פרוידיאנים יכולים ולצוף גם מעולמו של לינץ' וגם מעולמות אחרים, ולכן כנראה גם חרדת הסירוס הזאת צף עליו, אבל לא נראה לי שזה הדבר המרכזי בעולמו של לינץ'.
בהחלט לא הדבר המרכזי, אני חושבת שיש שם עוד חרדות, חרדות כן. שמשותפות גם לנשים וגם לגברים, וגם עוד חרדות שהן רק של גברים. או יותר מאפיינות גברים, או נקודת מבט של גברים על העולם, אבל חרדת הסירוס שלו, נגיד, בפרק הזה, באמת מתבטאת בדמות חדשה שאנחנו מכירים, עם הדמות של הגמד האהוב מהפינק רום בבלק לודג' עזב אותנו, כי השמועות אומרות שהם רבו, אגב, ושהוא כן. מלכלך עליו באינטרנט, אבל... אבל אנחנו לא נעסוק בזה, יש לנו גמד חדש, והוא גמד...
ורציני.
רצחני מתמיד,
חדש רציני ורצחני מתמיד.
בהחלט, ובעצם אנחנו רואים אותו בשתי סצנות, נכון? בסצנה אחת הוא מקבל מעטפה,
כן.
ובמעטפה הזאת יש בעצם את התמונה של דאגי, של אייג'נט קופר, ושל האישה שאפילו לא הספקתי לזכור את שמה, היא הופיעה כל כך קצת, והיא בעצם הייתה אמונה על לגרום לדאגי למות, זאת אומרת להיות המוציאה לפועל של האנשים שהולכים להרוג את דאגי.
כן, וברור שהיא מופעלת על ידי כוח מסתורי ורב עוצמה, כי בפרק הקודם היא הייתה בחרדת מוות ממש ממה שעומד להגיע, במיוחד שהיא מתקשרת עם ארג'נטינה. כנראה זה ג'פריז, אבל לא ברור.
היא יודעת שהיא הולכת למות.
כן, ואכן הרגע הזה מגיע. כמובן מפתיע ביותר, כי מוזיקת היפ-הופ מטורפת מלווה את הרגע הזה.
זה כמעט נראה כיף.
כשהוא הורג אותה רצח מזעזע עם דוקרן.
עם דוקרן, שזה שוב איזשהו סמל פאלי, גמד קטן עם דוקרן גדול.
כן, ואני אזרום איתך על עניין החרדת הסירוס, ברגע שהוא מסתכל על הדוקרן אחרי הרצח, הוא רואה שהדוקרן התעקם, וזה הדבר שמאכזב אותו יותר מהכל.
ושוב, יש בזה גם פן קומי.
כן, אבל מה שכן, דאגי צריך לפחד, כי הוא בעקבותיו,
אם זאת
זה
דאגי,
לא מרגיש טוב.
דאגי במצבו כעת לא מפחד מכלום. אני יודעת שאחת הסצנות האהובות עליך זה הסצנה שבה דאגי מסרטט סולמות.
נכון. אני חושב שזה רגע לינצ'י מובהק, אם אתה מסתכל על הסצנה הזאתי. אם היינו עכשיו במעבדת עריכה, אז כל האורחים הדגולים היו אומרים, למה הסצנה הזאת כל כך ארוכה?
נכון.
וזה אולי 5 דקות סצנה שלא מסרטט סולמות כמו ילד, ובכל זאת העיניים שלך דבוקות למסך, ואתה כל הזמן מנסה לפענח את הפעולות האלה של דאגי, ואני חושב שזאת הגדולה של לינץ', שבמקומות הכביכול פרוזאים, הלא חשובים.
אפילו הקפקאים, אם אנחנו נחזור למוטיבים הקפקאים שיש אצל לינץ', אבל באופן אחר לגמרי, הבנאליים, הפקידותיים.
נכון. אז, ובאמת שם אתה כולך דרוך בתוך הרגע הזה, ואתה לא מבין למה, ואני חושב שזה היופי והקסם שבאשליה הזאת של התעתוע של לינץ'.
הערבוב הזה, שהוא כל הזמן עושה לנו בין באמת סצנות מונוטוניות לבין סצנות אימתניות ואלימות. ושוב, מה שמעניין זה שאם אנחנו חושבים על הסצנה של הגמד ביחד, זה סצנה הרבה פחות מעוררת חרדה ומאיימת מהסצנה שבפתיחת הפרק, שבו הדמות של רד, של בלטזר גטי, שדיברנו עליה, מטיל מטבע.
נכון.
אבל האופן שבה היא מצולמת וארוכה, והעיצוב פסקול שלה, מעורר בנו אימה.
נכון.
הרבה יותר גדולה, ולכן אם נחזור שוב לתמה של חרדת הסירוס, והדרך להתגבר על חרדת הסירוס, באמת בדמיון הזה של לינץ' יש משהו מאשש. הוא הרג את האישה שמעוררת בו חרדה, וגם אם יתקם לו הדוקרן, יש בזה איזשהו משהו שמאשש את תחושת הביטחון.
נכון.
הגברית.
גם אני חייב להגיד, זה פרק די מרגש. יש פה המון רגעים מרגשים ועצובים אפילו. הסצנה שאני, זאת אומרת, כמובן סצנת התאונה, שרואים את נשמתו של הילד עולה אל השמיים, ואת המבט הנוגה תמיד של הארי דין סטנטון, אבל גם הרגע שבו לקראת סוף הפרק, רוברט פורסטר, שמשחק את השריף, אשתו נכנסת בהתקף המניה הרגיל שלה, ואיך שהשוטרים מתייחסים לזה, כאילו הם מבינים אותו, פתאום אנחנו מקבלים צד אחר לדבר הזה, וגם מקבלים את הווילן המרכזי של העונה הזאת, ככה זה נראה. השוטר הג'ינג'י עם הזקן.
השוטר הרע.
שהוא הכי רע, ובעצם הוא הכי רע, והוא הכי נורמטיבי מכולם. דווקא האיש שאומר את האמת ומסתכל על האנשים האלה בסוג של פליאה, הוא האיש הכי נורא במערכה הזאת שנקרא טווין פיקס, ואני חושב שזה עוד אחד מה הברקות הלינצ'יות.
ושוב יש כאן באמת, זאת אומרת, הם איבדו את הבן שלהם, הבן שלהם נהרג, ויש לנו את הילד שנהרג. שוב יש פה את הסוג של הספירלה הזאת, את הסוג של הלופ הזה שאנחנו נמצאים בו, שחוזר לעצמו גם בלוסט הייווי. זה סרט שבסוף שלו אתה בעצם מבין שאתה בתוך לופ.
כן,
כל
שזה
הזמן
כמובן
בתוך איזשהו לופ.
קפקאיות מובהקת.
נכון, נכון. אני חושבת שאפילו קפקא לא ידע כמה כיף יכול להיות בעולמו.
אם הוא חי בתמונות, אז הוא בטח הרגיש את זה על הסט, כי באחד הפרקים יש מן הסתם תמונה
נכון,
של קפקא.
נכון. שיר?
קדימה.
הזכרנו, הזכרנו עוד שיר של, הזכרנו עוד סרט, את Wild at Heart, סרט נהדר של דיוויד לינץ', שמתוכו יש גם את הדמות האימתנית של בובי פרו, שמאוד מתקשרת לדמות של רד, יש ביניהם mm-hmm. הרבה דמיון, ומתוכו נשמע את Up in Flames של קוקו טיילר.
History. Screaming my name. a man on the phone. He's called a couple of times tonight.
Who is it?
He won't give his name.
Hello?
Hey, Pete, how you doing?
Who is this?
You know who it is.
Mr. Eddie.
Yeah. How you doing, Pete?
Okay.
You're doing okay. That's good, Pete.
Look, it's late, Mr. Eddie.
I'm really glad to know you're doing okay. You sure you're okay? Everything all right?
Yeah.
I'm really glad to know you're doing good, Pete. Hey, I want you to talk to a friend of mine.
We've met before, haven't we?
I don't think so. Where is it you think we've met?
At your house. Don't you remember?
No. No, I don't.
In the East, the Far East, when a person is sentenced to death, they're sent to a place where they can't escape.
Never knowing when an executioner may step up behind them
and fire a bullet into the back of their head.
What's going on?
It's been a pleasure talking to you.
Pete, I just wanted to jump on and tell you that I'm really glad you're doing okay.
זה כמובן היה עוד קטע מ-Lost Highway. אם אנחנו באווירה של לינץ' בתוך לופ של עצמנו, זה היה הקטע שבו בלטזר גטי הצעיר שמשחק את רד פוגש את המיסטרי מן שאומר לו ש we've met before. ואני חושב שזה אחד אולי הדברים באמת שחוזרים כל הזמן ביצירה של לינץ'. מה דעתך, תום? בעצם המקום הזה שהחומרים האלה הם תמיד מאוד מוכרים לנו, וזה חלק ממה שמעורר את האימה ואת העונג ביחד להסתכל עליהם.
כן,
נכון?
לחלוטין. דייוויד לינץ' רוצה שנסתכל על הדברים שאנחנו רגילים לראות, אבל לא עם המשקפיים
שאנחנו רגילים.
חובשים כל הזמן, אלא עם משקפיים אחרות, ולכן הוא מייצר את כל המניפולציות האלה שהופכות להיות בעיניי סוג של שירה.
בהחלט.
פואטיקה של היום יום, וכל החרדות והפחדים והאהבות והתשוקות שכלואים בתוכנו יוצאים החוצה בסרטים שלו, והם סוג של מראה בשבילנו.
בהחלט, ויש עוד משהו בעצם, קודם כל אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה אולי הסדרה הטלוויזיה היחידה שאפשר להגיד עליה שהיא סוג של שירה, ובעצם אני חושבת על זה עכשיו, יש משהו במשיכה דחייה הזאת ללינץ' ולהרבה מהסצנות שלו, ובכל זאת אנחנו בוחרים להכניס את זה אלינו הביתה, כן? המיסטרי מן המפחיד הזה אומר, אתה הזמנת אותי אליך הביתה? וגם אנחנו, כשאנחנו מדליקים את הטלוויזיה ורואים את טווין פיקס עונה 3, אנחנו מזמינים אלינו הביתה את הסדרה הזאת, ומי יודע איך היא תשפיע עלינו, כן? לינץ' בעצמו מזהיר.
כן.
מזהיר נכון. אותנו מפניו.
זה קצת לינץ' שהוא הרבה פעמים נקרא הסוריאליסט של האמריקנה.
וואו, איזה כינוי.
ובאיזשהו מקום, אולי אמריקנה זה הדרך שבה כולנו חיים, או רובנו. אז יכול להיות שיש בזה, יש אפילו רגע אחד בתוך הפרק הזה שאני מוצא את האבסטרקטיזציה או את הפואטיקה של לינץ'. יש רגע שאנחנו רואים פשוט רמזור מחליף צבעים מירוק לאדום בלילה, והקלוזאפ הזה על הרמזור
הבודד
הזה, זה פתאום נראה אפל ועצוב, ואתה שואל את עצמך, מי האנשים האלה שהמציאו את המכשיר הזה, שמאבהב ואומר לנו לאן ללכת, או לאן לנסוע, או מתי לעמוד, ופתאום עוד איזו חוויה אחרת, קיומית יותר, פילוסופית יותר, עולה על פני השטח.
מתחברת אלינו לפרק. אני חושבת שזה דימוי נהדר, ושעם הדימוי הזה אולי אנחנו באמת נסיים את פרק 6 ואת התוכנית שלנו, והיום...
לכל סוף של פרק 6 יש התחלה של פרק 7.
בהחלט, בהחלט, ונחכה ביחד בחיליון עיניים לפרק 7 ולפגוש את כל הדמויות האלה. אבל תיזהרו כשאתם מדליקים את הטלוויזיה, אי אפשר לדעת למה זה יוביל ומה עוד ייכנס אליכם הביתה. דרך החשמל ודרך המקלט, ויותר גרוע מזה, מה ייכנס אליכם ואלינו לראש. תום שובל, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שבאת, היה לי מאוד כיף.
תודה יעל קיים, היה לי לעונג.
אני יעל קיים, אני אהיה איתכם כאן גם שבוע הבא ב-12, ואחרי זה גם אפשר לשמוע אותי ולהוריד אותי כפודקאסט, גם באפליקציה החדשה שיש לנו, ברדיו הקצה. ואני רוצה להגיד תודה גם לאנשים שאני התאמנתי על איך להגיד את השם שלהם. יש מישהו שאני כל פעם מפשלת, ואני מקווה שהפעם אני אצליח להגיד את השם שלו כמו שצריך. אז קודם כל תודה לעומר סנש, לליה שפיגל, לבר זוודה. אמרתי את זה נכון? אמרתי את זה נכון. וואו! לספיר כהן, לחורכה כהן, לאורי קדישי, לתומר אנונילס, לקואמי הנהדר, שתמיד איתנו כאן, ולמכללת BPM שמפיקות את השידור. אנחנו נשאיר אתכם להרהר וליהנות מפרק 7 שבא עלינו לטובה. תודה שהייתם איתנו, ושהאש תמיד תלך איתכם.